אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק של השבוע הינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות, בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה, נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארט-אפים משדרים את השיחות האלה, ונותנים לכן, מאזינות ומאזינים, גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהניתם ונהניתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
וואו, אז שלום, מרגש לראות את כולכם, אספר לכם, אשתף אתכם. לפני שיצאתי מהבית, אמרתי לאשתי, מרגש. אני פוגש סלב, אז...
אני ממש לא סלב, זה לא... אבל תודה על ההזמנה.
אבל למרות שאני חושב שאתה סלב, אז בוא, עבור השלושה אנשים שבטח יש פה מתחבים בקהל ולא יודעים מי אתה, אז תגיד לנו מי אתה.
ערב טוב לכולם, תודה שבאתם ובחרתם אותנו מאשר חדשות הערב. אני שי גסי. אני יזם סדרתי, באתי מעולם תוכנה, בוגר טכניון לפני המון שנים כבר, זקן מדי בכדי להודות בזה. ניהלתי הרבה סטארט-אפים בתוכנה, מכרתי אחד מהם פעמיים בסוף לחברה גרמנית בשם SAP, חברת תוכנה השלישית בגודלה בעולם, והיה לי הרבה מזל לגדול שם במשך כמה שנים ולהגיע... להיות אחד מהשביעה שניהלה את החברה, ניהלתי את כל התוכנה בחברת SAP, ופרשתי שם כדי להקים מיזם בתחום המכוניות החשמליות, שכולם אמרו שזה לא יקרה אף פעם, שנקרא Better Place, ואפילו הבאנו אותו למצב שהיה לנו מכונות על הכביש, ומכוניות שהשתמשו בהם כדי להאריך את הנסיעה שלהם, והמיזם לא צלח, למי שלא יודע, ומאז הסתכלתי על מספר תחומים, והיום אני בר מזל לעבוד עם יזמים מדהימים, כל אחד בתחומו הוא באמת גאון שעבד עשרות שנים על בעיות, משאלות תחבורה וקונטנט והערכת חיים וחומרים חדשים וכן הלאה, ובקובע פה אני כצ'רמן של חברה מדהימה שנקראת מקלו אופטיקס, אני לא יודע אם סגי פה בקהל, אם לא, אז הוא בטח יגיע בשלב מסוים, הוא המנכ״ל והוא הגאון האמיתי, ומקלו אופטיקס, אנחנו נדבר עליה היום בטריטוריה הזאת שנקראת מכוניות שנוהגות את עצמן.
היום אנחנו הולכים לדבר הרבה על מכוניות שנוהגות את עצמן, ואני כרגיל אוהב לשאול שאלות מטריסות, אז לי יש רכב, ויש לו קרוז קונטרול, והוא אפילו יודע לשמור מרחק, ואם הרכב שלפניי בולם, אז הוא בולם, ואם הוא מאיץ, אז הוא מאיץ חזרה, אז מה, זה אוטונומי?
אז קודם כל הוא קצת אוטונומי. זאת אומרת, גם רכב שיודע לעצור ולא להיכנס במכונית לפניו, לפני 20 שנה זה היה פלא. והיום זה כבר לא פלא, זה כאילו מה, זה לא נחשב. אז יש כל מיני רמות של אוטונומיה, יש רמות של נהיגה שהרכב יעשה בעצמו, יש הגדרות מהגדרות שונות, level 1 עד level 5, אבל יש מבחן שהוא המבחן האמיתי, זה נקרא מבחן האימא.
אימא שלי?
האימא שלך.
כי לאימא שלי יש מיקרוגל,
בדיוק.
והוא אנלוגי, רק אם לסובב, אין כפתורים.
ומבחן האימא הוא בדיוק זה, זה הרכב שהיית מוכן שאימא שלך תיכנס אליו ותישן תוך שהיא מגיעה מהבית שלה לבית שלך. ומבחן האימא הוא ממש כזה, אם נגיע ליום שבו בן אדם יסכים להיכנס לאוטו ופשוט ללכת לישון, לא כי הוא שתה יותר מדי, אלא כי זה הבחירה שלו, ויהיה מספיק רגוע לעשות את זה, יש לנו רכב אוטונומי. זה המדרגה העליונה, ועד לאז יהיו מלא מלא רכבים כאלה שברגעים מסוים נלחץ על הכפתור והם יישאו חלק מהדרך, ויהיו רגעים שהם יקבלו החלטות בשבילנו, כמו קפץ ילד ולא הספקת לראות אני עצרתי בשבילך, או אתה לוחץ על הגז במקום על הברקס, אני מתקן את התקלה הזאת, הם יעשו חלקים אוטונומיים, אבל בסוף, כשתכניס את אמא שלך לרכב והיא תיסע מהבית שלה לבית שלך, ותישן בדרך ואתה תהיה רגוע, זה מבחן האמא.
עם אמא שלי זה לא יכול לתת גר, אמרתי לך, יש לה מיקרוגל אנלוגי, אבל תגיד, אבל באמת, אני חושב שכבר, מה, כמעט 10 שנים, יש כותרות בעיתון שמבטיחות שהרכב האוטונומי, הנה, עוד רגע, אמא שלי נכנסת לרכב שאתה מתאר אותו, ומרגישה מאוד בנוח עם עצמה, וממש עוד רגע, והנה אנחנו בינואר 2023, והרכב הזה לא נראה באופק. אז מה, אז טעינו, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש?
קודם כל זה 20 שנה, כי המבחן הראשון היה ב-2003, האמריקאים עשו איזשהו ניסוי במדבר, כי זה היה מקום בטוח, אמרו למלא יזמים, תשימו רכב במדבר שיסע מנקודה לנקודה, לאורך מסלול, ניתן לכם אותו רגע לפני.
אבל הוא לא הצליח להגיע לנקודה השנייה.
ורובם נכשלו בערך בקילומטר הראשון, וחלקם הגיעו לקילומטר החמישי, אבל שנה אחרי זה שניים הצליחו, ושנה אחרי זה כולם הצליחו כבר, אז היה, זה בעיה שהיא מתקדמת נורא נורא מהר בהתחלה, ואז מהר מאוד היא מגיעה לבעיית איכות. זאת אומרת, הדרך מ-0 ל-90 היא מאוד מהירה, ואז מ-90 ל-95 נהיה קצת קשה, ו-95 ל-99 נהיה בעייתי, ו-99 ל-99.9 נהיה בעייתי, וזה כל 9 כזה, כל עוד מדרגה של הצלחה, נהיית יותר ויותר ויותר קשה. ואז מתחילה הבעיה של שני גורמים, אחד זה באמת הפחד האנושי מלהיכנס למשהו שהוא לא מלא, ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, יש אין ספור סרטים של טסלה מאיצה לתוך מסעית לבנה, כי חושבת שזה נסיעה לתוך האופק. או מכונית שדורסת בן אדם וזה נורא עצוב, כי זה רובוט ששובר את החוקים של אסימוב, הוא לא בטוח לאנשים. אבל לאט לאט מבינים שאנשים ייכנסו לזה רק שזה יהיה באמת באמת בטוח. כשזה לא בטוח לא יעשו את זה, חוץ מהמשוגעים. והבעיה השנייה שמישהו צריך לבטח את זה. זאת אומרת, היום כדי לעלות מכונית על הכביש בארצות הברית צריך ביטוח של $50,000, כדי לעלות מכונית אוטונומית על הכביש בוושינגטון סטייט, עכשיו הם הביאו השבוע חוק, צריך $5 מיליון ביטוח. כן, כי אומרים, זה לא בעיה של תאונה אחת, זה בעיה של בג שמישהו השאיר בקוד. והבג שמישהו השאיר בקוד בגוגל אומר שגוגל תצטרך לשלם הרבה כסף אם היא הרגה בן אדם בבג. ואם אמזון עשתה תקלה בזוקס, אז הכיסים נורא עמוקים, בפחות $5 מיליון ביטוח לכל תאונה, אתם לא עולים על הכביש. אז הבעיה מתחילה לעלות, וגם כשמתחילים להבין את הסקופ, את הכמות של הקילומטרים שרכבים כאלה יצטרכו לנסוע, הבעיה היא אמיתית, היא לא סתמית. זאת אומרת, חשבנו שיהיה מספיק טוב לנהוג אוטונומי, כשהנהג האוטונומי יהיה טוב כמו בן אדם. וגם זה חלק ממה שפתרו בהתחלה של מובילאי. הבעיה הייתה לפתור את הנהג שלא מסתכל על הכביש. הוא מסתכל על הטלפון. ואז אמרו, אם נהג מסתכל על הטלפון ואנחנו רואים שהוא עושה טעות, בוא נטריע לו, נעיר אותו, נחזיר אותו מהטלפון לפני שהוא דורס. וזה היה הביפ-ביפ של מובילאי. וזה היה מדהים, כי זה באמת יחזיר נהגים שאו נרדמו קצת או קצת היו דיסטרקטד, ויחזיר אותם חזרה לתלם. אבל לעשות צי של רובוטים שנוסע על הכביש, תדמיינו רגע, תל אביב צריכה 100,000 רכבים לפחות כדי להתחיל צי. זאת אומרת, זה כל הרכבים שנכנסים לתל אביב בבוקר, ה-100,000 רכבים האלה נוסעים 300 קילומטר, 400 קילומטר ביום, 24/7, אז זה בערך 30-40 מיליון קילומטרים ביום. בן אדם עושה תאונה כל 1.5 מיליון, 2 מיליון קילומטר. אז אם הרובוט הזה הוא טוב כמו בן אדם, כל שעה תהיה תאונה. עכשיו, מי שישב באיכילוב היום יראה שכל חצי שעה נכנס ילד על קורקינט שבור. זאת אומרת, יש תאונה בתל אביב, כל חצי שעה, כל רבע שעה יש תאונה בתל אביב. אבל הראשונה זה יוסי, והשנייה זה אבי, והשלישית זה מישהו אחר, אז אין קוד של מישהו בגוגל שאשם בזה, אין קוד של מישהו במייקרוסופט או באמזון שאשם בזה. אבל אם אותה מכונית, אותו צי, יעשה תאונה כל שעה, הוא יעשה בדיוק 20 תאונות. אחרי 20 תאונות, חולדאי יגיד לו, קח את כל 100,000 רכבים, תעוף לי מהיר. אז הבעיה של צי היא בסדרי גודל יותר, יותר קשה. אם הבעיה של מכונית אחת, בן אדם אחד, אנחנו קוראים לה סדר גודל של 10 בחזקת 5, אז הבעיה של צי מכוניות היא 10 בחזקת 7, 8 ו-9. זאת אומרת, בעיות פי 1,000, פי 10,000 יותר קשות ממכונית אחת שנוהגת כמו בן אדם. ולכן זה לוקח יותר זמן.
אני רוצה להקשות. נורא כיף לקבל את ההסבר שלך, והוא בעצם חוזר. אתה אומר, אנחנו הרבה יותר טולרנטים כאנשים לתאונות שאנשים עושים מאשר לתאונות שרובוטים עושים. אבל אני רוצה בכל זאת לקחת את זה ולהקשות קצת יותר. הרי כל הרכבים האוטונומיים שמנסים לנהוג בארצות הברית, בקושי מצליחים לפנות שמאלה. נכון? לא מצליחים, הנושא של לפנות שמאלה ברמזור ירוק, לא מצליחים לעשות את זה. וזה נראה כמו בעיה טכנולוגית, זאת לא נראה כמו בעיה של acceptance אנושי.
אז קודם כל, יש בעיה בפנייה שמאלה באור אדום. זאת אומרת, אנחנו בארץ, למשל, רק נוסעים ישר באור אדום, הם נסעים לפנות שמאלה באור אדום, אז זה כבר בעיה קשה. הבעיה הזאת היא בעיה של ראיית העולם, בסיטואציה שלנו, כבני אדם, יש לנו מכשיר מדהים, שמכוון לנו את הלידר שלנו, את הראייה שלנו, לכיוון שאליו אנחנו רוצים לפנות. אתה מגיע לצומת, ואתה עושה את התנועה הזאת עם הראש. יש כאילו, זה מכשיר חדש, זה נקרא צוואר, והוא נותן לך לסובב את מרכז הראייה, את הלייזר שלך, בהתחלה קדימה, ואחר כך שמאלה, ואחר כך ימינה, ועל הרכב, מה לעשות? שמו לייזר רק קדימה, ואז הוא מגיע לצומת, והוא צריך לנחש מה קורה בצדדים. אז מי שנוסע היום בסן פרנסיסקו, בערך חצי מהמכוניות שאתם רואים היום בסן פרנסיסקו, יש להם מלא 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 לידרים מסביב. זאת אומרת, זה מדהים, זה 8 לידרים במכונית של אמזון, ו10 לידרים במכונית של גוגל, והם נוסעים עם מלא 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 סנסורים, ואיכשהו הם צריכים להבין את כל העולם ממלא סנסורים, שרואים את העולם כל אחד מזווית אחרת. כשהם מגיעים לפנייה שמאלה, הם חייבים לראות את האופק ישר, שמאלה וימינה כדי לקבל החלטה. ואז יש שני סוגי אלגוריתמים. יש סוג אלגוריתם אחד שפשוט נשאר תקוע בכביש, מפחד, הוא לא מצליח לראות את כל העולם טוב, ויש סוג שני שהוא פשוט פונה שמאלה ושמישהו יבין מה אני עושה. ולא זה ולא זה צריך לקרות. צריך בעצם איזשהו סנסור שיודע למקד ראייה ישר, שמאלה, ימינה, ישר, שמאלה, ימינה, עד שהוא מבין את כל העולם, לראות אותו טוב 200-300 מטר קדימה לכל כיוון, ואז לפנות. אבל זה לא בעיה של מוח. המשין לרנינג, ה-AI, מספיק טוב. הראייה שלו עוד לא מספיק טובה. זאת אומרת, מה שיש לנו היום בתור נהג אוטונומי, זה מוח של נהג פורמולה 1, עם עיניים של גבר בן 80 עם קטרקט. וצריך לפתור לו את בעיית הראייה, ואז הוא ידע לנהוג מעולה.
אבל אתה יודע שאני עקשן, נכון? פתפתנו על יין לפני רגע, ואתה יודע שאני עקשן. ובטח בעולם של נהיגה, יש, וגם המון בכירים בתעשייה מדברים על זה, 1,001,000 מקרים בלתי צפויים, שבאף תרחיש סימולטיבי, או באף תרחיש שאימנו את הרכב מבעוד מועד, הוא לא הופיע, פתאום קפץ חתול על אוטו זבל, אף פעם בחיים לפני כן, החתול לא קפץ על אוטו זבל, והרכב לא יודע מה לעשות.
ענה על זה נורא יפה, אמנון שעשוע שבוע שעבר, הוא אמר, מותר לנו לעשות תקלה פעם אחת, באירוע שראינו בפעם הראשונה. אסור לנו לעשות אותו פעמיים. זאת אומרת, אתה יכול לנסוע מאחורי מסעית, ולהיות מאוד זהיר ולשמור מרחק מהמסעית, ופתאום תעוף קופסה מהמסעית, וכל החוקים שחשבת קודם, השתנו. והוא יגיד, גם אם מישהו יבוא להיות בוחן לתאונה הזאת, הוא יגיד, אף בן אדם, אף נהג נורמלי, לא היה יודע מה לעשות. אבל בפעם השנייה, אנחנו כבר לא יסלחו לנו. אם תעוף עוד פעם קופסה ממסעית, יגידו, כבר ראיתם שזה קורה, אתם צריכים לתכנן בשביל זה. וזה ההבדל גם לרעה וגם לטובה. כי כשקופץ החתול הזה על מסעית לך פעם אחת בחיים, אתה כבר לא תעשה את התאונה הזאת יותר, אתה גם לא תפגוש את החתול הזה יותר. אבל לילדים שלך אין את הידע הזה יותר. הם לא ראו את החתול אף פעם, הוא לא קפץ להם אף פעם. ולנהג אוטומטי, בפעם השנייה שיקפוץ חתול בכל מקום בעולם, כבר יהיה לו את הידע של מה עושים עם החתול הזה. איך עושים פרדיקציה לאקטורס מסביב לאירוע הספציפי הזה. ומה עושים באירוע כזה, מה צריך לעשות. ודרך אגב, זה גם שאלה של כמה מהר אתה רואה את העולם. אם אתה רואה את החתול בקצב של 3-4 פעמים בשנייה, עד שאתה תבין מה קורה ומה המהירות שלו ולאן הוא הולך ואיך האחרים יגיבו, כבר נתקעת במכונית אחרת. אבל אם אתה רואה את החתול 100 פעמים בשנייה, יש לך יתרון יחסי מטורף, כי אתה יכול לקבל החלטה, 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 ובסוף תקבל החלטה נכונה. והיתרון הזה הוא יתרון שאין לאף בן אדם. אנחנו עושים אותו כמכונה מדהימה, כי כשקופץ חתול נכנס משהו לפעולה אצלנו בגוף, ונכנס לנו בלוטת אדרנלין, ופתאום העולם מעט. מה זה העולם מעט? הקלוק ספיד שלנו מעיץ. זאת אומרת, רמת האנרגיה ב-CPU שלנו עולה, אז העולם מעט ואנחנו יכולים לקבל החלטות. למה? כי יש לנו המון אדרנלין. בגלל זה אחרי תאונה כל הגוף תפוס. אותו דבר אנחנו צריכים שיהיה לנו ברובוט. שכשקורה אירוע, פתאום הקלוק ספיד עולה, אתה עובד ב-100 החלטות בשנייה, לא ב-10 החלטות בשנייה, לא ב-5, ומקבלים את ההחלטה הנכונה.
בסדר גמור. אני יכול להגיד שאני...
כמעט השתכנעת.
כמעט השתכנעתי, אתה מאוד משכנע.
כמה מסונאי אמרו את זה עליי.
אמרו את זה עליך? בעוונותיי, אימנתי איזה מודל או שניים של בינה מלאכותית, ובאמת אישית אני אגיד, אני חושב שההבדל המרכזי שאנחנו כאנשים, היכולת שלנו להתמודד עם מצבים שלא פגשנו אף פעם בחיים, היא עדיין דרמטית יותר טובה מהיכולת של מכונה להתמודד עם אירוע שהיא לא פגשה אף פעם בחיים. אבל אני אשים שנייה את זה בצד.
זה נכון, אבל היכולת של מכונה ללמוד מכל האנושות היא דרמטית יותר טובה מהיכולת שלנו ללמוד מעצמנו.
אבל אני אעזור שנייה למשהו אחר. כל מיני בכירים בתעשייה של הרכב האוטונומי משתמשים לאחרונה בביטויים קשים. רואים שזו תעשייה שהושקע בה הכי הרבה כסף והגיעה להכי פחות תוצאות, שזה היה פלופ, שזה משחק פירמידה, כל מיני אמירות מאוד... ואני חושב שזה חוזר לשאלה, בעצם, למה זה טוב? זאת אומרת, נניח והתקדמנו 3-4-5 שנים, כל אחד בכדור הבדולח שלו, ועכשיו יש לנו רכב שנוהג מעולה, ואמא שלי מרגישה בנוח לשבת בו. מי ירוויח מזה כסף? למי זה מועיל בכלל?
אז השאלה נורא נורא טובה, ויש פה כמה קמפס, ואני יכול לתת את שלושת הקייסס. יש בעצם שלושה קייסס שרצים בתעשייה, וצריך לזכור עוד פעם, זו תעשייה שיש לה המון אינטרס. זאת אומרת, היא מוכרת 100 מיליון יחידות אוריגמי כאלה ממתכת שמקפלים אותם, שמים בתוכם כיסאות ומוכרים את זה ב-35 אלף דולר ליחידה, והם לא רוצים שזה יפסיק. ה-100 מיליון יחידות האלה מסיעות את הכלכלות של כל מדינות התעשייה פחות או יותר בעולם. אז יש פה אינטרס מאוד גדול שנמשיך לקנות מכוניות for good. אז בוא רגע נראה מה הקייס לפה ולפה. אז יש קייס שאומר, אין, לא יקרה אף פעם. 20 שנה זרקנו עשרות מיליארדי דולרים כבר, עד 2050, אין לכם מה לדאוג, מכונית, אתם תנהגו בה, תהנו. וזה קייס חזק מאוד. אני לא אומר שהוא מבוטל. כי הוא בעצם בא ואומר, הבעיה הזאת כרגע מתקדמת בקצב של שיפור של בערך פי 1.5 כל שנה. אנחנו כרגע בתאונה הכל בערך 40-50 אלף מייל, 100 אלף קילומטר. אם כרגע האמנתם לי שצריך להגיע ל-30-40 מיליון קילומטר לתאונה, מכפילים את המכפלות, כולם פה יודעים מתמטיקה, זה יקרה איפשהו בשנת 2040. זה הקייס של אלה שאומרים, זה לא יקרה. הקייס אחריו, זה אלה שאומרים, זה יקרה, אבל זה לא יקרה בכל סיטואציה לתמיד. יהיה כפתור באוטו, הכפתור הזה, כמו שהוא היום קרוז קונטרול, הוא יהיה נהג אוטומטי. הוא לא יפעל תמיד. מתי הוא לא יפעל? אם יהיה מלא 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 גשם, או שלג, או כל מיני דברים כאלה, הוא יגיד, שמה, אני כרגע לא בא לי לנהוג. תנהג אתה, אתה משוגע, מה יצאת מהבית? ואם תיכנס לתוך סמטאות תל אביב, יהיו יותר מדי קורקינטים מסביב, בשלב מסוים יגיד, עזוב, אני לא יודע לנהוג, משוגעים פה. אבל בגדול הוא ינהג 99% מהזמן, ומסתבר שאם היו מציעים לכם לקנות מכונית עם כזה כפתור, אז טסלה הוכיחה שאנשים מוכנים לשלם 12 אלף דולר בשביל הכפתור. זאת אומרת, מוכנים לשלם 50 אלף דולר על האוטו, הם מרוויחים עליו בערך 5,000 דולר, אבל 12 אלף דולר על התוכנה שיודעת לנהוג. ופה פתאום נהיה שיח אחר בתעשייה, שאומר, בונה, אולי זה לא הדבר הכי גרוע שקרה למכוניות, אולי זה הדבר הכי טוב שקרה למכוניות, ובגלל זה חלק מהחברות כבר לא אומרות, זה לא יקרה אף פעם. והקייס השלישי הוא הכי מעניין. אם יש פוד קטן בעיר שיודע להסיע אותך ממקום למקום, באיזה גודל הוא צריך להיות? בגודל של בן אדם. כי אם אני לא צריך להסיע איתו לפעמים גם את האישה, לפעמים גם את הילדים, לפעמים גם את הסופר, אלא כרגע אני נוסע בתוך העיר, אז אני יכול לשים פוד קטן שייסע בתוך העיר, ואז יש לי פי 6 יכולת להזיז אנשים על הכבישים באותה עיר כמו שיש היום. כי הפוד הזה הוא בערך שישית ממכונית. ואם הוא בטוח ונוח, והוא סרוויס, אז אני לוחץ על כפתור, והוא מופיע והוא מסיע אותי ממקום למקום. והעלות של פוד כזה בנסיעה, סדר גודל, פחות או יותר, 12 סנט של דולר, 30-40 אגורות למייל, זאת אומרת, זה 20 ומשהו אגורות לקילומטר. תחשבו שאפשר היה ללחוץ על כפתור בתל אביב, ונסיעה ממוצעת הייתה עולה שקל. מי היה קונה אוטו בתל אביב? אף אחד. מי היה קונה אותו בירושלים? אף אחד. מי היה קונה אותו בחיפה? אף אחד. בבאר שבע? אף אחד. זאת אומרת, לחיצת כפתור מופיע לי דבר כזה, מסיע אותי ממקום למקום, והוא נמצא מסביב תמיד, ויש 100,000, 150,000 כאלה מסביב. אז הקייס ללא ברור, הקייס הבינוני באמצע כבר מתחיל להיות מוחשי, אבל הקייס האחרון הוא game changer לא רק לתעשיית הרכב. הוא משנה את איך נראית עיר. הוא משנה כמה רחוק אני יהיה מוכן להגיע... אני אהיה מוכן להגיע ברכבת, ואז יהיה לי פוד שיסיע אותי מכל מקום לכל מקום, הרבה יותר נוח מאשר להגיע עם האוטו שלי. ופתאום כל החוזה שלנו עם העיר משתנה. ולכן יש קייס כלכלי מטורף למוביליטי איזה סרוויס, כשהסרוויס הזה הוא אוטונומי ומסיע את עצמו.
אז בעצם הקייס הכי חזק שאתה מדבר עליו, אומר שאנחנו בתהליך הדרגתי מן הסתם, אבל נפסיק לקנות רכבים, ונתחיל לצרוך נסיעה כשירות. וזה על פניו יצדיק את ההשקעות ההוניות העצומות שקורות עד כה.
אני אגיד שני דברים. אחד, לתעשיית הרכב יש תעשייה צדדית מאוד מאוד אכזרית. בתור בוגר תאונות דרכים, שתי תאונות דרכים, בגיל 8, בגיל 18, תעשיית תאונות הדרכים, אני לא יודע אם אתם מכירים אותה, תאונות דרכים עולות 6 טריליון דולר בשנה לכלכלה העולמית. זה מתנקז לאובדן כושר עבודה וביטוחי בריאות וביטוחים של רכבים, אבל רק התאונות שבהם אנשים נפגעים ונשלחים לבתי חולים, 6 טריליון דולר לכלכלה העולמית. זאת אומרת, מי שיצליח לפתור תאונות דרכים, בין אם נהג או בלי נהג, גם אם יש נהג בפנים ולחצו על כפתור ולא צריך לנהוג, וגם אם אין נהג בפנים, זה כלכלה מטורפת, אנחנו לא מכירים סדרי גודל כאלה. תעשיית הרכב פלוס תעשיית הדלק, שהיא תעשייה שמונעת רק על ידי רכב, מעל טריליון דולר בשנה, 2-3 טריליון דולר בשנה, כולל שיפוצים והחלפות ומחירות של רכבים וכן הלאה. זאת אומרת, זה סך הכל תעשייה אוטונומית, היא בעיה של 10 טריליון דולר בשנה. אין שוק בעולם, חוץ מהערכת חיים, שיותר גדול מ-10 טריליון דולר בשנה. ולכן זו הבעיה הכלכלית הכי גדולה שכדאי לתקוף אותה, ובגלל זה אתה רואה שחקנים כמו גוגל ואמזון, וכל הענקים האלו, תוקפים את הבעיה ואין להם בעיה להגיד, 2 ביליון דולר הוצאנו השנה על ניסיון לפתור את זה. למה? כי זה פרומיל מהשוק השנתי שאליו הם מכוונים במידה וזה יצליח.
זה מעניין. יש קו חדש או נוסף של חברות, ואתה בטח מכיר, הייתי שמח לשמוע מה אתה חושב, שאומר, בואו נעזוב את הבעיה המסובכת, בואו לא ננהג בתוך העיר, איפה שקופסאות נופלות ממסעיות, וחתולים קופצים מאוטו זבל, וילדים רודפים אחרי כדורים, ועצים נופלים על הכביש, ואלף אחת נכון, ואנשים נוסעים נגד כיוון התנועה, ולא יודע מה יכול לקרות שם, ובואו נטפל בנהיגה אוטונומית במקומות שזה מביא יתרון. כן? יש מחסור עולמי בנהגי אוטובוס ונהגי מסעיות. מסעית יכולה לנסוע מהאב לוגיסטי אחד מחוץ לעיר גדולה, עד האב לוגיסטי אחר מחוץ לעיר גדולה אחרת, כביש בין עירוני, הרבה פחות הפתעות, מסלול קבוע, אומרים בואו נמנף, בואו, למה לעבוד איפה שקשה, בואו נעבוד איפה שנוח.
א', זה חשיבה מאוד חכמה והיא נכונה, אין ספק שזה use cases שהם מוגדרים וברורים, והכלכלה שלהם נורא פשוטה, גם לא צריך למכור לכל העולם, לא צריך להתווכח על זה, מי שיביא היום פתרון לנהג מסעית בארצות הברית, גם לא ימצא התנגדות, כי חסרים בערך איזה 100,000 נהגי מסעיות כרגע בשנייה הזאת. אז כל בן אדם שיגיד, בוא נשים רובוט שיסע 24 שעות ביממה, ויהפוך את כל ארצות הברית בעצם לרכבת אחת גדולה.
לא צריך לעצור השירותים, ולא שותה קפה.
לא צריך שום דבר, תעצור, תמלא דלק, תמשיך הלאה. אם זה חשמלי, תחליף בטריה, תתקדם, תיסע הלאה. אז אין ספק שזה use cases שהם מאוד ברורים. אוטובוס נוסע מסלול קבוע, זה לא IQ גבוה בשביל לדעת להבין את המסלול הזה, ולראות את כל האירועים שקורים בו, וגם ה-edge cases כבר לא...
אני גם יכול לייצר לו מערכות תמך, אני יכול לבודד אותו ברצועת בטון, ואני יכול לשים לו סנסורים או מיפוי יותר גבוה.
ה-use case הכי פשוט, והוא כנראה יהיה גם הראשון שיקרה, זה המיליארדי קופסאות שנוסעות אליך הביתה ממחסן של אמזון. זאת אומרת, זה הנושא האולטימטיבי. אף פעם לא קרה שקופסה התלוננה על זה שהמסעית שלה עצרה בצד וחיכתה 3 שעות. לא קרה, אף מסעית לא קיבלה תלונה מהקופסה, שהקופסה תקועה בצד, ולמה לא הסיעו אותה למקום שלה. זאת אומרת, לאמזון יש יתרון יחסי מטורף, שיש להם לקוח, והלקוח הזה זה אני ואתה, שקונים כל הזמן, והקופסאות צריכות להגיע, ולכן הם נכנסו לשוק, ואותו יתרון שיביא את המסעיות האלו לעבוד הרבה לפני כולם, הוא גם זה שיגרום להם בסוף להזיז אנשים. באותה טכנולוגיה, באותה מסעית, רק במקום קופסאות ישבו אנשים. ולכן, אמזון קנתה את זוקס באיזה מיליארד דולר, ממשיכה את הפיתוח, יש להם לקוח. בסין, אלי, וכנראה גם בכל שאר העולם. אלי עשו את אותו דבר, יש להם חטיבה טכנולוגית, מפתחת אותו דבר. זאת אומרת, יש קבוצות, פדקס, עובדת עם GM, שעובדים ממש על הפתרון הזה, כי יש להם קהל אולטימטיבי. הם כל היום מסעים מסעיות כל הזמן. ולכן יהיו קבוצות כאלו שיתחילו, יתקדמו, והידע שלהם הוא ידע כללי. אותה מסעית שנסעה בתוך העיר, והביאה את, את הקפה לסטארבקס בבוקר, ב-8 תביא את העובד, ב-10 תביא את החבילה, זאת אומרת, הידע הוא אותו ידע. ה-edge cases הם אותם edge cases, ולכן יהיה מספיק לקוחות, כדי להביא אותנו את השלב האחרון ש, שבו קבלת ההחלטה הכי קשה, תהיה טוב, עצור את זה, ושמישהו יזיז אותו אחר כך. יש לקוחות לזה.
אני רוצה עכשיו אולי לחזור רגע לתכון, אני מייצג את רשות החדשנות, אז בכל זאת נדבר גם עלינו קצת, ובאמת בחודשים האחרונים עלו להעביר שני פרויקטים גדולים, מה שאנחנו מכנים אותו מיזמים מתואמים, מפגש של כמות גדולה של חברות, יחד עם הרגולטור, שבהם עושים ארגז חול משותף. אומרים, אוקיי, יש לנו פה איזה ניצנים של אקוסיסטם, אנחנו צריכים לתמוך בו, הרגולטור לא יודע עד הסוף מה כדאי ואסור לאפשר, וצריך לתת לכולם מגרש משחקים. אחד, או שני המעניינים קוראים, אחד בעולם של תחבורה ציבורית אוטונומית, והשני בעולם של מסעיות אוטונומיות. ובינתן שאתה עשית איזה סטארט-אפ או שניים בחיים שלך, אז עכשיו יש תגיד מה דעתך על העניין הזה.
קודם כל, הרעיון הוא מדהים. אני אחזור רגע להתחלה שלנו בבטר פלייס, שאני באתי עם הרעיון למכוניות חשמליות. התיאום מול משרדי הממשלה היום, היה היום ונורא. לתכלל את האירוע, לעבור ממשרד למשרד, להגיד פה אני צריך רגולציה כזאת ושם רגולציה כזאת, אנחנו נתקלנו באינספור מכשולים, ואם היה גוף כמו שהיום הרשות עושה, שהיה מאפשר לנו פשוט לבוא למקום אחד ולהגיד תראו זה מה שצריך כדי להתקדם צעד כולנו ביחד, לא רק לנו, לכולם ביחד, ובואו נמצא את כל הגופים האחרים שכל אחד יגיד מה הוא צריך, ונתאם בינינו את הצרכים האלו, כדי שזה יהיה הכי קל לחברה לקבל פתרון שיקדם אותה, זה היה מדהים, וגם היו מעתיקים את זה אחר כך לכל העולם. זאת אומרת, אין לי ספק שמה שאתם עושים היא עבודה מדהימה, שמאפשרת לקבוצה לא מבוטלת של חברות להתקדם קדימה, ו-to catch up במקום שבו אנחנו כל הזמן היינו מאחורה. זאת אומרת, הסטארט-אפים היו מאחורי הרגולטור, ולא הלכו יד ביד יחד איתו.
יש איזו שאלה שהיא נכונה לרכב אוטונומי, ונכונה לכל מיני דברים אחרים. היא אומרת, האם אני צריך להתחיל מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה? כלומר, האם אני בונה יכולות של אוטונומיה, ובסופו של יום אני אבנה רכב אוטונומי מלא, או שאני מתחיל מלמעלה? זאת אומרת, אני אומר, אני רוצה לבנות רכב עם יכולת אוטונומית מלאה, ואז נראה מה עושים.
יש מודל שבנה פרופסור בשם קליי קריסטיאנסן, שנקרא Innovator's Dilemma. הוא מדבר על איך נכנסו החדשנויות בכל העולם, והוא אומר, בסוף חדשנות נכנסת מלמטה, אבל היא מתחילה על ידי פתרון שהוא אינטגרטיבי, מלמטה עד למעלה. הוא נותן דוגמה נפלאה, טרנזיסטור רדיו, אתם יודעים מה זה טרנזיסטור רדיו? יש פה קהל שעוד זוכר מה זה טרנזיסטור רדיו? עשו טרנזיסטורים, ניסו למצוא להם שימוש, הם החליפו וקיום טיובס כאלו שעשו הגברה, מצאו לזה שימוש לעשות רדיו קטן, נדבר על שנות ה-50, ועד אז רדיו, אני יודע שזה נשמע קצת לא הגיוני, הוא היה קופסה ענקית במרכז הסלון, הסלון הסתובב סביב הרדיו. והאיכות של הטרנזיסטור רדיו הייתה דפוקה בהשוואה לרדיו שהיה רהיט והיה מעולה. ואמרו, מי ירצה לקנות את הדבר הדפוק הזה? ואז מצאו שיש קהל מטרה מדהים בארצות הברית לטרנזיסטור רדיו, שקנו אותו ב-$36, וזה היו חבר'ה צעירים שרצו לשמוע אלוויס עם החברה שלהם באוטו. וזה אפשר לשים על בטריות, לשים את זה לתלות על המראה, ולשבת עם החברה באוטו ולשמוע אלוויס, ואף אחד לא ידע שאתם יושבים באוטו. אז מצאו משהו שהוא פחות טוב מהמוצר המקובל בשוק באותו רגע, הוא היה פחות טוב בעליל, אבל הוא עשה עבודה מדהימה לקהל מסוים של אנשים, והיום מי שקונה טרנזיסטור ושם אותו במרכז הסלון כרטרו, הוא חריג. לאט לאט זה עלה למעלה, וכמובן המגברים האלה הפכו להיות יותר טובים ויותר טובים, ובשלב מסוים כל השוק עבר אליהם, אף אחד לא קנה רהיט, ואז התחילה בעצם הפרדת כוחות. אם בהתחלה חברה אחת עשתה את הטרנזיסטורים ואת הרדיו ואת השירות ואת הכל, RCA, היא גם עשתה את הערוצי רדיו, לאט לאט הייתה הפרדה של התעשייה, ופה יקרה אותו דבר. בהתחלה יהיה משהו שהוא יהיה כנראה לא מספיק טוב, אולי זה טסלה. הוא יהיה לא מספיק טוב, הוא לא יהיה נהג טוב כמו נהג מלא, אבל הוא יהיה מספיק טוב לקהל מסוים שיהיה מספיק גדול, שזה יהווה בסיס כלכלי להתחלה. והם יעשו את הכל מההתחלה עד הסוף, הם עושים גם את האוטו וגם את המצלמות וגם את האלגוריתמיקה וגם את הכל מההתחלה עד הסוף. אבל אז יתחיל יתחילו לבוא אנשים שיגידו, תשמע, אני יודע לעשות סנסור ראייה יותר טוב ממצלמה. ואחד יגיד, אני יודע לחבר את האלגוריתמיקה הרבה יותר טוב מטסלה. ואחד יגיד, אני יודע לעשות סרוויס כשירות מוביליטי יותר טוב מכולם. וכל רכיב יהפוך להיות מקצועי בפני עצמו, והאיקוסיסטם זה מי שינצח. כי כל אחד יהיה יותר טוב מיצרן אחד שינסה לעשות את הכל מההתחלה ועד הסוף. אז מתחילים מלמטה, מתחילים fully integrated, ועוברים בסוף לשכבות על שכבות על שכבות, וזה מנצח את כל, כאיקוסיסטם זה מנצח את כולם.
והאמת שזה גורם לי לחשוב עלינו כישראל, הרי, נכון, כשהייתי ילד, היה את פרויקט הלוי, ואז כשהייתי ילד קצת יותר גדול, אמרו לי שהוא התרסק, וזה לא הצליח בכלום, אבל באמת שאנחנו לא מאוד טובים בלייצר מערכות גדולות ואינטגרטיביות, אנחנו מאוד טובים לייצר חתיכות מיוחדות עם שפיץ, שאף אחד אחר לא יודע לעשות אותן. אז איפה זה פוגש אותנו? כי רכב שלם, רכב אוטונומי מלא, שמכיל את החומרה, השאסי של רכב שיודע לנסוע, ומערכות חישה, ואת המוח שמאחורי כל אלה, ואולי את השירות, לא יושב עלינו כל כך טוב.
זה נכון לישראל של הלוי, לא נעים לי להגיד, חלק מהחברים שלי עבדו בפרויקט הזה, כשאנחנו, אני מתארך את עצמי, אני כאילו, אבל חלק מחבריי בטכניון, כשאני למדתי, עבדו בפרויקט. ישראל של היום היא כבר לא אותה ישראל. ישראל היום זה ישראל של מובילאי, שמסוגלת להוציא מערכת מלאה, ולמכור אותה לכל תעשיית הרכב, ולהשלים אותה, ולהתקדם בחזון, ולהוביל, להיות הפאת'פיינדר, היא גם לא, היא לא הולכת מאחורה, היא מגדירה את הכיוון, היא לא נגררת על ידי השוק. וישראל של היום, זה ישראל של צ'ק פוינט, של כבר 30 שנה, שגיל שווד מגדיר את השוק, והוא לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, והוא מכוון, והוא יודע לאן הוא הולך. וישראל של היום, כשאתה רוצה לעשות innovation בעולם הרכב, אתה הולך למעבדה בהרצליה, אצל ברק הרשקוביץ, והוא מפתח כמעט את כל ה-innovation של GM לכל העולם מהמעבדה שלו בהרצליה.
מה, אבל פה תצא הטסלה הישראלית, או שיצא החברה שהיא הכי טובה בלידר, והחברה שהיא עושה GPU'ים קטנים ודלי אספק, והחברה שעושה סוללות עם טעינה ארוכה יותר וכו'. אתה באמת רואה פה יצרנית רכב שגדלה פה?
אני... קודם כל, יכלה להיות פה יצרנית רכב, זה סיפור אחר מההיסטוריה שלי, אבל זה לא בהכרח הדבר הכי נכון. זאת אומרת, השאלה איפה נמצא ה-value-add הכי גדול? האם הוא נמצא בלקפל מתכת, לשים בתוכה כיסאות ולמכור אותה, או האם הוא נמצא בפלטפורמה שגורמת לרכב הזה לנסוע? האם הוא נמצא בפלסטיקה של הדשבורד, או באקספיריינס בתוך הדשבורד? האם הוא נמצא במכונית, או הוא נמצא ב... סרוויס שיכול לראות את כל העיר ולהבין איפה כל המכוניות בעיר. היום הvalue כבר לא נמצא באוריגמי של האוטו. הvalue נמצא באלקטריפיקציה שלו, באקספיריינס שלו, באוטונומיה שלו, הוא כבר לא נמצא במתכת והפלסטיקה של האוטו.
אז אם ניקח את זה, אנחנו מדברים רכב אוטונומי כבר איזה זמן, ולצידו יש עוד איזה שני ענפים שפחות בכותרות לפחות. אחד מדבר סתם על חשמול של רכבים, והשני מדבר על האזור של מה שמכונה רכבים מקושרים, כאשר רכב אחד ידבר עם רכב שני, ואולי ייתן קדימות לאמבולנס, אולי ידבר עם התשתית, ידבר עם הכביש, נכון, רכבים שהם מקושרים באיזה אופן. אתה רואה שדברים עליהם בעיניך שזורים, הם חיים בנפרד, אחד ימות ואחרי הם יתקדמו.
אני רואה שהגיים צ'יינג'ר בסוף זה רכב שנוהג את עצמו. זאת אומרת, אם רכב נוהג את עצמו, הוא משנה, זה לא אותו דבר כמו מכונית. הדבר הזה שנוהג את עצמו משנה את חוקי המשחק. אם הוא נוהג את עצמו, אז הוא לא חונה אף פעם, הוא כל הזמן בנסיעה. אם הוא כל הזמן בנסיעה, אין שום שכל שהוא ייסע על דלק, כי העלות של הדלק בשנה יותר גדולה מהעלות של החשמל, והבטריות, והאוטו, והסנסורים, והכל. אז האופרטור בעצם יבוא ויגיד, שמע, אם אני צריך להפעיל את הרכב הזה 724, 300 קילומטר ביום, רק לא על דלק, רק על חשמל. אז התהליך של החשמול הוא נגזרת, הוא הנוסע, הוא לא הנהג בתהליך הזה. האוטונומיה קודם, החשמול יקרה כסאב פרודקט, והוא מעניין מאוד, כי תחשבו מה זה לשים עכשיו פתאום 500,000 רכבים בישראל שצריכים לקבל חשמל מהרשת, יופיעו תוך 3-4 שנים, כי ברגע שיהיה בתל אביב, תוך שנה חייב להיות בירושלים, באר שבע, חיפה, זאת אומרת, זה מיליון, זה המקבילה של 1.5 מיליון, 2 מיליון רכבים שעוברים לנסוע רק על חשמל, בכלום, בשבריר שנייה, וזה לשנות את רשת החשמל. השאלה של הקישור ביניהם, והקישור בינם לבין התשתית, היא נגזרת שלישית, והיא תקרה גם כן. כי בסיכומו של דבר, הדרך שלנו להאיץ את כל הרכבים האלו, זה להסתכל עליהם כמערכת מלוכדת. ואת היכולת שלי להגיד, עכשיו הולכים לצאת, זאת אומרת, יש הרבה אלמנטים שהנהג עושה, שאנחנו כאילו אומרים, לא קשורים לנהיגה, אבל הם קורים. כשנגמר משחק של מקבי בנוקיה, או אני לא יודע איך קוראים לזה, מנור המבטחים היום, יד אליהו, נגמר משחק של מקבי, איכשהו, כמו בכברת, כל נהגי המוניות יודעים להגיע ליד אליהו. כי מישהו מדבר עם מישהו ושומע על האדם, והם יודעים שעכשיו צריכים מלא מוניות, נגמר משחק או הופעה או מה שזה לא יהיה. אבל תצטרך להיות איזושהי פונקציה, שהיא מתאמת את התנועה הזאת, את ההייב הזה, שהיא יודעת איפה נמצא ההיטמאפ, איפה הפוטנציאל של אנשים שצריכים לחזור הביתה כרגע, ואיפה הם, לאן הם, מתי הם יזוזו, ואיך הם יזוזו, ולהסיע את כל התשתית הזאת של רובוטים, שאין בהם בן אדם ששולט בכל אחד מהם, ההייב הזה יצטרך מערכת מקושרת, מאוד מאוד מעניינת שלא קיימת היום, ועם הרבה 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 פוליסיז. זאת אומרת, היו שאלות על איך הפודים של רמת גן מותר להם או אסור להם להיכנס לתל אביב, ואם כבר בתל אביב מותר להם להסיע בתל אביב, אסור להם להסיע בתל אביב, ואם כבר בתל אביב, ועכשיו יש אירוע בפארק הירקון, אבל רובם תל אביבים, האם הפודים התל אביבים צריכים להגיע לפארק הירקון כדי להחזיר אותם, או שזה האלה של רמת גן, יהיה המון 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 פוליסיז, והם יהיו ברמה העירונית, כי הערים הם אלה שיסיעו את השינוי הזה, זה יהיה בסוף משהו שהעיר תוביל, לא המדינה תוביל. תחשבו על הרחוב הכי עשיר בעולם, שדרה חמישית בניו יורק. ראש העיר של ניו יורק עושה המון כסף מהמדרכות. יש שם חנויות, החנויות משלמות המון כסף לעיר. באמצע יש שבעה מסלולים, הוא עושה אפס מהמסלולים. הוא לא מרוויח אגורה מהמסלולים. עכשיו זה הריל אסטייט הכי יקר בעולם, השבעה מסלולים האלו. והם מונופול, רק הוא הבעלים שלהם. היכולת שלו לבוא ולהגיד, אני לוקח את המונופול הזה, ואני מחליט עכשיו שרק נוסעים בו פודים. והפודים האלה הם בבעלות העיר, כמו הסאבווי. והפודים האלה עולים לי לראש העיר 12 סנט למייל, אבל אני מוכר אותם ב-25 סנט למייל. מישהו אחר מפעיל לי אותם, אבל אני שמתי אותם עכשיו ב-25 סנט למייל, זה משמעותית יותר זול מ-Yellow Cab. ולתושבי ניו יורק יהיה כרטיס, תיכנס לתוך הפוד הזה, הוא יסיע אותך כמה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, זה חלק מהארנונה. אבל אם אתה אורח מניו ג'רזי, אתה תשלם. אתה תשלם 50, לא 25. והכסף הזה ילך לעיר, הוא ילך לראש העיר, ומהר מאוד זה תהיה מקור ההכנסה הכי גדולה של העיר. עכשיו תקבילו את זה לתל אביב, תגידו לחולדאי, יש לך מקור הכנסה מטורף לתל אביב. זה מס מכל התושבים, מכל הסביבה. מרחובות, מראשון, מהרצליה, מנתניה. כל מי שנכנס משלם מס לתל אביב, שהיום הוא לא משלם. ואתה יכול להחליט, כי זה העיר שלך. כמה זמן עד שהוא אומר, אף אחד לא יכול לחנות פה, וכמה זמן עד שהוא אומר, אף אחד לא יכול להיכנס עם האוטו. זאת אומרת, ברגע שזה קרה, זה קרה, זהו, נגמר. ומאותו רגע זה מקור הכנסה מטורף, ואז כל הערים מסביב אומרים, רגע, למה לחולדאי יש כזה כל כך הרבה כסף? אני רוצה גם כן. הערים יהיו אלה שיובילו את המהפכה. אחת אחרי השנייה, ובשלב מסוים הם ייכנסו לתור מאוד מאוד בעייתי, של מי יכול להשיג רכבים בכלל. שם יהיה הבולונק. מאיפה אני משיג עכשיו 100,000 רכבים?
עוד שאלה. יש לנו המון חברות בעולם הזה של רכב אוטונומי. חלקם עושות אינטגרציה, וחלקם עושות סנסורים, וחלקם עושות מחשבים לרכב, וחלקם עושות סימולציה, וחלקם עושות, נכון, המון המון סוג ספציפי של רכב, או גנרי, או אדון, אלף אחת דברים קוראים שם. ומושקע בזה המון כסף. ואחת השאלות שצריכה להישאל זה, אם יש אקוסיסטם פעיל, אקטיבי, תוסס, עם מספר רב של שחקנים, האם בכלל יש לממשלה מה לחפש שם? נכון? שוב, אני מחזיר את הכובע שלי כנציג רשות החדשנות, ואולי בעצם תגידו, חברים, תנו לשוק הפרטי לעשות את עבודתו, יבוא אהרון חולדאי הזה, שהוא איש עם רצונות כלכליים מפותחים. זוזו אחורה.
אז קודם כל יש לממשלה המון מה לעשות באפסטרימינג של השוק הזה. זאת אומרת, ישראל לא הייתה מגיעה להיות היום סטארט-אפ ניישן, בלי השקעה שקרתה לפני 25 ו-50 שנה, בכוח אנושי, הון אנושי מטורף, וחינוך שלו ובנייה שלו למקום שבו הוא יכול להיות הנכס הכי גדול של מדינת ישראל. המוחות שלנו הם הנכס הכי גדול שלנו. התפקיד של המדינה הוא להוזיל את הסיכון. זאת אומרת, לא, להוזיל סיכון. אני אתן רגע הסבר למה ישראל היא כל כך טובה. בזמנו ב-SAP היו לי 50 מעבדות בכל העולם, כל מעבדה הייתה לתכונה אחרת. הייתי מגיע לגרמניה, בגרמניה הסטודנטים הבינוניים פלוס מתחילים דוקטורט בגיל 18, הם עושים 7 שנים ישר, הם לא עוצרים אף פעם בדרך, הם מגיעים לגיל 24-25 כבר דוקטורים, אין להם שקל אחד של חוב, כי המדינה שילמה על הכל, להבדיל מהסטודנט האמריקאי, שאם הוא עשה 7 שנים באוניברסיטה, הוא בערך מחר 3 כליות עד אותו רגע, הם מגיעים בלי חוב, ואז הם מגיעים אליי, היו מגיעים אליי לרעיון, ואומרים לי, אני רוצה לעבוד ב-SAP. אני אומר לו, למה אתה רוצה ב-SAP? לך תעשה סטארט-אפ. אנו, לא יכול להיות. אם אני אעשה סטארט-אפ ואני אקשל, אף אחד לא יעסיק אותי עד גיל 65.
ואני אהיה בחוב.
לא, אז אני ממש, אני unemployed. unemployable. הייתי, אומר לו, לך תיקשל בסטארט-אפ, תחזור אליי, אני רוצה אותך יותר, כי אז תהיה מיוחד. לא, 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 לא. זה יצא רעב, הוא היה הולך לסימנס, לחפש עבודה עד גיל 65. מאותו יום, עד גיל 40 שנה קדימה. הגרמני, האירופאי, מפחד מסיכון. מפחד מסיכון. ולכן, הם מצמצמים את הגאוסיאן שלהם למתמטיקאים ביניכם, לטווח נורא נורא קטן. מכיוון שהם מפחדים מסיכון, הם לוקחים מעט מאוד סיכוי על החיים שלהם. הם ממוצעים. לא לרעה, ככה הם. זה ככה חינכו אותם. וזה לא משהו רע, זה האופי, וזה טוב. צריך גם אנשים שרוצים להיות 40 שנה במשהו, להבדיל מאיתנו, שכל 4 שנים קופצים אנשים מתפקיד לתפקיד, או הודים שקופצים כל שנה מתפקיד לתפקיד. אז אצלנו, יש לנו משהו בגנים, ומשהו בהתנהלות מסביבנו, שגורם לנו לקחת סיכונים. וזה סבבה, לגמרי. אנחנו אוהבים סיכון. זה כנראה מתחיל מאברהם אבינו. תחשבו על זה. מגיע בן אדם, אומר למישהו, תחצה את העולם, תהיה, ניתן לך את כל הדורות הבאים יהיו על, לזכותך ולשמך. עכשיו, אתם חושבים שאברהם היה הראשון שהוא דיבר איתו? הוא הראשון שהסכים ללכת. אז הוא הריסק טייקר. אנחנו כולנו ריסק טייקרים. אנחנו אנשים שלקחנו ריסקים כל הזמן. העולים הראשונים, אלה שהגיעו לפה ממדינות ערב, כולם זה ריסק טייקרים. זה אנשים שהיו מוכנים לקחת סיכון מהרגע הראשון והלאה. ולכן המודלים שלנו, שאנחנו ממדלים כהתנהגות כישראלים, הם מודלים של סיכון. כשהגיע לפה עלייה ב-1991, עלייה מרוסיה, הדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל. מיליון איש מגיעים מוכשרים בטירוף. חסרה להם רק שפה אחת. הם לא ידעו לתכנת בסי. וכשהם מגיעים, עושים פה מהפכה, מה שהיה פעם המדען הראשי, היום זה הרשות לחדשנות, עושים פה מהפכה. אומרים לכל היזמים, כל הסטארט-אפים שיש בשוק, אם תיקחו את העובדים האלה לעבודה, ותגדילו את החברה, 50% ממה שתוציאו, אנחנו נשלם. אם תרוויחו, תחזירו. עכשיו תחשבו על זה, זה מדהים. מה הם בעצם אמרו? אם תיקחו עובד שאנחנו עכשיו משלמים לו דמי אבטלה אנחנו נחזיר לכם את המס הכנסה שלקחנו עליו. במקום שאנחנו ניקח את המס הכנסה, קחו אתם את המס הכנסה. רק תעסיקו אותו, תכשירו אותו, תהפכו אותו להיות היעלום המלוטה שאנחנו צריכים. וכשתרוויחו, תחזירו את ה-50%, אנחנו ניקח את המס הכנסה בסוף, אל תדאגו. אבל זה היה דבר מדהים. בעצם, מה שעשה זיג אלרליך, מהפכה. הוא אמר, הריסק הוא שלנו, אתם תרוצו. וזה גידל את הסטארט-אפ ניישן. אחר כך הוא בא ואמר, אנחנו נשים קרן, יוזמה. וקרן יוזמה, כשהסטארט-אפים האלה התחילו לגדול, היא בעצם באה ואמרה לקרנות בעולם, תבואו לישראל, תקימו קרן בישראל, אז עוד לא הייתה אפילו קרן ונצ'ר אחת בישראל. תבואו לפה, תקימו קרן, אם תפסידו, לא תפסידו יותר מ-15%. כל הפסד מעל 15% המדינה תשלם. אבל אם תרוויחו, אנחנו לוקחים 40% מהרווחים. 7 קרנות הגיעו. אף אחת מהם לא הפסידה. אף אחת גם לא חידשה את החוזה עם המדינה, כי הם אמרו, אתם משוגעים, לקחתם לנו 40%, לא עשיתם כלום. אבל זה היה מדהים, זה הקים תעשייה בשני צעדים, שבלעדיה לא הייתה פה תעשייה. המדען ויוזמה. עכשיו, הדבר הכי מדהים, בשנה שעברה נכנסו 25 מיליארד דולר לשוק בגלל התוצאה של 30 שנה אחרי זה. 30 שנה של הפעולה הזאת, של הרשות, מביאה אותנו ל-25 מיליארד דולר של כסף שנכנס מחול, וזה מה שמשלם על הבירה פה, זה מה שגם מעלה את מחירי הדירות מסביבנו. כמה כסף המדינה החזירה מתוך ה-25 מיליארד דולר האלה, שחצי מהם הלכו למיסים בערך, לרשות?
כמה רשות קיבלה מההשקעות?
כן, חצי מיליארד דולר. צריך להגדיל לכם את התקציב פי 10. פי 10, כי כל דולר שנכנס דרך המנגנון הזה, שלוקח את הסיכון, מוציא את הסיכון מהשוק, אומר, תיקחו עוד ועוד 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 סיכונים, תהיו אברהם, תיקחו מלא מלא סיכונים, תהיו משוגעים. כל דולר שם, זה 100 דולר, כל שנה, 40 שנה קדימה.
אתה צריך לעצור, כי יגידו ש...
לא שילמת לי.
ששילמתי לך, שאתה שטו...
נהפוך, הוא לא שילמת לי, אולי בגלל זה אני אומר את זה.
שאלה אולי קצת יותר אישית. בטח יש פה בקהל, לפחות איזה שלושה חבר'ה שהם שנייה לפני הקמת סטארט-אפ, בתוך הקמת סטארט-אפ, או...
אחרי.
אחרי זה כבר יהיה פחות מתאים לשאלה שלי, אבל... ואתה עשית איזה אחד או שניים כאלה, אז ככה, מה אתה יכול לספר מהדרך הזאת שעברת, איזה לקח אתה רוצה להנחיל הלאה?
השיעור הכי חשוב זה שהמרחק בין הצלחה וכישלון הוא כל כך קטן שאי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ. גם לכיוון הזה וגם לכיוון הזה. את טופ טיר שהקמנו כקוויקסופט, אני ואבי, התברכתי בלעבוד יחד עם אבא שלי בארבעה סטארט-אפים, והוא היה שותף המדהים האולטימטיבי, אבל הגענו למצב שכמעט סגרנו אותה בערב אחד ב-1996, כי בחרנו טכנולוגיה לא נכונה בפרויקט עם אפל, עבדנו על מוצר יחד עם אפל, וסגרו לנו את הפרויקט, כי עבדנו על טכנולוגיה, אולי שמעתם על זה, זה נקרא אינטרנט, שמעתם על זה? והם אמרו שזה לא יצליח, האינטרנט הזה. וכמעט נסגרנו. והיה לי כסף לשבועיים, לפני שסגרנו את החברה. בשבועיים האלה, אני זוכר עד היום, היה ירח מלא כשהסכמנו שיש עוד שבועיים, ואמרתי, הירח זה השעון שלי, כשהוא מתרוקן, נגמר. ובשבועיים האלה גייסנו 800 אלף דולר ומנכ״ל, שנה וחצי אחר כך מכרנו את החברה ב-110 מיליון דולר. המרחק בין הצלחה וכישלון טוטלי, 0-1, הוא כזה קטן, הוא שבועיים, הוא ירח. ואותו דבר בכיוון ההפוך. אנחנו באותה מידה יכלנו להיות היום ולדבר על Better Place
כמו טסלה. אבל מה דוחף אותך? כי נכון, אנחנו שם מדברים איתך ואתה שי אגסי בכל זאת. אבל יכולת לפי האנלוגיה היפה שלך להיות מישהו שאף אחד לא מכיר, כאילו באמת אותם שבועיים, נכון? אז מה אותו יזם חדש אומר? מה אני, את כל החיים שלי על שבועיים?
קודם כל, מאיר אריאל כתב על זה שיר, הוא אמר מי שנדפק פעם אחת לא יכול להיגמל מזה, אז כן, מי שהתחיל סטארט-אפ יודע שאחרי שהוא התחיל אותו פעם אחת, אין דרך לצאת מזה, תמיד אתה ממשיך ליוזמה הבאה. לא עושים את זה בשביל הגלורי, לא עושים את זה בשביל לדעת הצלחה או כסף או כל מיני דברים, עושים את זה כי זה בוער בתוכך, איזושהי שאלה קורית לך, ואתה חייב לפתור אותה, ואתה מרגיש שזה כל המישן שלך, אתה חייב לפתור את הבעיה, אז אם אתה לא תפתור אותה, אף אחד לא יפתור אותה, ואז אתה עושה את זה, ולפעמים זה מצליח ולפעמים לא, וזה סבבה לגמרי, אם זה לפעמים מצליח ולפעמים לא, כל עוד אתה עושה את מה שבאמת בוער לך בפנים.
האמת שזה מקסים. שאל עוד שאלה אחת, ואז ניתן לקהל גם לשאול, כי אני יודע לדבר עד אין סוף, אבל בכל זאת. יש לי 3 בנות בבית, הצעירה בת 5. אין עוד ילמדו לנהוג?
אם יש לך היום ילדה בת 18 בטוקיו, היא לא מבינה את הקונספט הזה של מה זה נקרא לנהוג. בטוקיו אנשים לא עושים רישיון, עד כדי כך שהם היום משלמים להם כסף לעשות רישיון, כי כל הנהגים בטוקיו הפסיקו לנהוג. מי שהיה בטוקיו ונסע במונית יודע שכל נהגי המוניות הם מעל גיל 70. פשוט הילדים לא עושים רישיון, לא מבינים מה הרעיון הזה. אם אתה היום בעיר אורבנית, בניו יורק, ואתה בלי רישיון, אתה כבר לא תעשה רישיון אף פעם. זאת אומרת, זה כבר הפך להיות מין בעיה שהיא בכל העולם בעייתית. לא בגלל האוטונומי, כמו בגלל חוסר ההיגיון של לנסות לנהוג בסביבה אורבנית ולחנות את האוטו ולטפל בו, עולה כל כך הרבה. עולה היום להחזיק רכב בניו יורק, $10,000 לשנה. אתה כמעט לא מזיז אותו, כי אם מזזת אותו, אין לך לאן להחזיר אותו. אז כל אחד שמסתכל, כל ניו יורקי שמסתכל על זה אומר, $10,000 זה המקבילה של 500 קופונים של אובר. אוקיי? זאת אומרת, זה או שאני אקח 500 קופונים של אובר, או שאני אקח רכב, הוא אומר, אני לא מצליח להבין, כי עם רכב אני לא יכול לשתות. אז אנחנו בבר, אז מה ההיגיון בלקחת משהו שלא מאפשר לי גם לשתות, לצאת לבלות, ובסוף אני גם צריך לנהוג, 500 קופונים של אובר, תודה רבה. אז בסביבה אורבנית כבר אף אחד כמעט לא לומד לנהוג, בסביבה בעייתית כמו שלנו, שאין תחבורה ציבורית בשבת, וכל מיני דברים כאלו, אתה אומר, אני לא אצליח להסתדר בלי זה. אבל בסוף, כשיהיה רכב אוטונומי, אף אחד לא ידע לנהוג, חוץ מאלה שמאוד מאוד יאהבו לנהוג, וזה יהיה הקבלה נורא דומה לסוסים. זאת אומרת, בסוף, יש לי, בדרך כלל בהרצאות שלי, אני מראה תמונה, יש שתי תמונות ששואלים אותי כמה מהר זה יקרה, יש תמונה מדהימה של שדרה חמישית בניו יורק, בשנת 1900, ויש מלא 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 סוסים ועגלות, ובמקום אחד ברחוב יש מכונית, יש כאילו עגלה בלי סוס, horseless carriage זה נקרא, ויש תמונה של 1913, אותו רחוב מאותה זווית, וכל הרחוב מכוניות, ובפינה אחת באותו מקום, יש סוס עם עגלה, וזה לקח חצי דור, 13 שנה, לעבור ממצב כזה למצב כזה. אז גם פה יהיה איזשהו מצב, זה לא שכל הסוסים מתו, פשוט הוציאו אותם מהעיר, ומי שרצה לרכב על סוס, יצא מחוץ לעיר והלך לרכוב על סוסים.
אז תשלוף עכשיו כדור בדולר, ותגיד לנו כמה זמן, 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים.
יש לי קייס ל-2025-26, יש לי קייס ל-2030, יש לי קייס ל-2040, אתה יכול לבחור איזה מהם שאתה רוצה, כי אחרת השידור לא won't age war, מה שנקרא.
מה אכפת לי, תאמר.
אני מאמר שבסוף זה איפשהו סביב 28 פלוס מינוס שנתיים. 2028 פלוס מינוס שנתיים.
הלוואי, גם אני לא רוצה לנהוג. יפי, אז אני חושב שזה זמן טוב, ותמיד אתה ממש בסדר, ישבתם בשקט.
ישבתם בשקט כזה.
כן, כאילו ממש...
או שהבירה ממש טובה. אני רק אחזור על השאלה, אני אעשה לה פרפרייזינג, אם זה לא מפריע לך. אז השאלה אמרה, מה החלק של העירייה? האם יש איזושהי תשתית עירונית, שצריכה לשנות את החוויית הנהיגה, שצריכה להיכנס בעצם לתוך התשתית, כדי שמכונית אוטונומית תוכל לנסוע בצורה בטוחה, ותתגבר על המכשול הקלאסי, שזה השיתוף בין אנשים, חיות וכן הלאה, ותהיה מודעת אליהם מתוך תשתית, ולא מתוך רק הרכב. והתשובה היא כן, זאת אומרת, בוודאות בסוף, הפתרון יכלול איזושהי תשתית שנמצאת בכביש, מסביב לכביש, לא בתוך הכביש, אלא מסביב לכביש, ורכיבים שנמצאים בתוך האוטו. אני אגדיר לך רגע את הבעיה, כי זה חשוב להבין למה הבעיה היא קשה. הלידר שלנו, לכיוון אחד בלבד, הוא לידר שיכול לחסות את כל הסביבה, הלידר שלנו קדימה, מייצר 250 מיליון נקודות בשנייה. זאת אומרת, מסביב לכל הרכב זה מיליון נקודות בשנייה. נקודה זה סדר גודל של, נגיד, 20-30 בתים לאנשי המחשבים שנמצאים פה. זאת אומרת, זה 20 ביליון, 20 גיגה לשנייה, כל רגע מסביב לאוטו. זה רק סנסור שלנו. לא מדבר איתך על דברים אחרים שנמצאים, מצלמות ורדארים. זאת אומרת, לשדר את זה מתוך כל רכב למשהו, מאוד מאוד בעייתי. להבין את העולם ולהבין איך לתקשר חזרה בלראות את כל העולם, היא בעיה לא פשוטה. אבל בסוף זה יקרה, זאת אומרת, בסוף תהיה תשתית שתראה את כל העולם, תשדר אל המכונית ומהמכונית. והצומת תדע לדבר עם האוטו, והאוטו ידע לדבר עם הצומת. ובסוף שם קורות כל התאונות. זאת אומרת, בצומת, במשוגע שחותך, בילד שרץ, בקורקינט שם קורות התאונות, אם הצומת תהיה בטוחה, 90% מהתאונות יעברו. אז בהחלט תהיה פתרון שיכלול גם את העיר, גם את המכונית, הוא לא מחויב המציאות בהתחלה, אבל הוא יעזור בהתחלה.
אגב, שאלות, אתם יכולים לבוא אלינו ולדבר עם מיקרופון, וזה יהיה לכם יותר נחמד, וגם ישמעו אתכם ולא צריך לתרגם אתכם. מוזמנים.
אני אומר שבזמנו דיברו הרבה על סוגיות מורליות של מוסר, שמערכות טכנולוגיות צריכות לפתור בכל המרקם הזה. ומכל מה שדיברתם, לא כך הבנתי... זה בסוף רגולטורים, וזה בסוף הסכמות, וזה בסוף תלוי מדינה, יש פה המון דברים שהם גם בעייתיים, וגם לא ברורים, וגם לא טריוויאליים. ואני חושב שזה, בעיניי לפחות בזמנו, הרחתי את זה כמכשלה, והיום לא ברור לי איפה כל זה קורה, כי כל הזמן מדברים על טכנולוגיה, ואני לא כך רואה רגולטורים מתעסקים בבעיות מוסר.
אני רוצה רגע לצייר תמונה של מה זה בעיית מוסר. ואני אקח אותה מניסיון אישי מאוד מאוד קשה. דיברתי על זה שעברתי שתי תאונות, התאונה השנייה שלי הייתה בגיל 18, חציתי את כביש אקו נהריה במוצקין, ביום שישי, באמצע הפקקים, התעצלתי ללכת עד לרמזור, אז חציתי בין המכוניות, והייתי ממש טוב ב-12 מתוך 13 מסלולים. הייתי ממש ממש טוב. במסלול האחרון יצאתי מאחורי אוטובוס, נכנסתי לנתיב שפונה ימינה, לא הבנתי שהוא לא באדום, כל השאר היו באדום, ונסע מיניוון ב-70 קמ"ש בפנייה ימינה, ונכנסה בי. וכשהנהג הגיע לבקר אותי בבית חולים, כי הוא היה בן אדם טוב, הגיע אחר כך לבית חולים, הוא אמר לי את המשפט הבא. ראיתי אותך קופץ מאחורי האוטובוס, היו לי שתי ילדות מאחורה, לא חגורות בחגורת בטיחות, יכלתי לעלות על המדרכה, אבל אם הייתי עולה על המדרכה, הייתי מתהפך, ואז הם היו נפגעות. אז המשכתי ישר. זאת אומרת, היה לו איזשהו מנוע פוליסי, לפחות בדיעבד, אני לא יודע אם בריל טיים, אבל היה לו מנוע פוליסי שאמר, אני בוחר את הילדות שלי על הבן אדם הזה שקפץ לי מול האוטו. ותהיה פה שאלה, זאת השאלה המורלית שאתה מדבר עליה. את מי אני דורס? את האישה או את העגלה? את הילדה או את הזקנה? אני מתהפך בעצמי או... כי אני הלקוח, אני יושב בתוך אוטו, אני שילמתי עליו. והשאלה הזאת היא לא שאלה פשוטה. אני יכול להגיד לך רק שני דברים לגביהם. אחד, לרובוט הזה שיסה, יש סיכוי הרבה יותר גדול לחשב את כל החישוב הזה, ולהבין שבמהירות שהוא נוסע, הוא יכול לעלות על המדרכה ולא לפגוע במטומטם שקפץ מאחורי האוטובוס. ואת זה אף נהג לא ידע לעשות. אבל הרובוט ידע לעשות. את החישוב הזה, הוא ידע לעשות ב-0.01 שנייה. והיום הבן אדם לא רואה את הנהג, לא רואה את הבן אדם ב-0.4 שנייה. אז אם יהיה מנוע פוליסי נכון, הוא ידע לקבל את ההחלטה הנכונה לפי המנוע פוליסי. ואם המנוע פוליסי יהיה שגוי, יהיה נורא קל לבוא ולבדוק מה היה צריך לקרות, ולתקן לפעם הבאה. ואנחנו לא נעשה משהו מושלם, ואנחנו כל הזמן נשתפר. התעשייה לא תוציא משהו מושלם, אבל היא בשיחה עם עצמה, עם הרגולטור, עם מסביב, היא תצטרך כל הזמן להשתפר. וזה היופי של מוצר, הוא לא חייב להיות מושלם על היום הראשון, כי המושלם לא יקרה. אבל קונסטנטלי הוא ישתפר. התעסקו בזה המון, התעסקו בזה המון עורכי דין, התעסקו בזה המון רגולטורים, התעסקו בזה המון לוביסטים עבור תעשיות הרכב שירצו לעצור את התעשייה, התעסקו בזה המון. השאלה בסוף היא שאלה הרבה יותר גדולה. אם אתה יכול היום לקחת ולפתור 500 מקרי מוות שקורים על הכביש שלנו, ובדרך, בשנה הראשונה ימותו 50 איש, ובשנה השנייה ימותו 25 אנשים. האם ה-25 אקסטרה שמתו בשנה הראשונה, הם אשמתך או לא אשמתך? האם ה-25 בשנה השנייה, שכבר ראית 50, הם אשמתך או לא אשמתך? והאם אתה אומר בסיכומו של דבר, אני מבין שלא נצליח להציל את כולם, אבל בוא נציל קודם 450 בשנה, ואז נציל 475, ואז נציל 480, ובסוף יהיה לנו מקרים נדירים של מישהו ש... כמו שעם רכבת, מתאבד, קופץ לפני הרכבת. ואנחנו אותו לא נוכל לעצור, כי הוא ממש ידע לתזמן נכון שאי אפשר היה לעצור. אבל ברוב המקרים אנחנו נציל חיים. כתעשייה נציל חיים. לא, הם יצטרכו הגנה מחברה אחת שנקראת סוויס רי. סוויס רי, מה שלא יודעים זה שכמעט כל ביטוחי הרכב מתנקזים בסוף לחברת ביטוח שוויצרית שנקראת סוויס רי. דרך כל הביטוח ישיר שהולך לזה, שהולך לזה, בסוף זה מגיע לסוויס רי. והם באינטרס שלהם זה שיהיה פחות תאונות דרכים. והם חברה מדהימה, היא באמת חברה מדהימה, היא מנכ״ל מדהים. והם כאלה שיבואו ויגידו לך, אם אני יכול לראות שאתה מוריד חצי מתאונות הדרכים, אני אממן את המכשירים בתוך האוטו, כדי שתוריד חצי מתאונות הדרכים. עכשיו זה נכון שיש להם אינטרס כלכלי, אבל הם גם באמת מתחילים מלהגיד, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. הם לא אומרים, אני רוצה להרוויח כסף, הם אומרים, אני רוצה לפתור את הבעיה. אז אם הם יבואו ויגידו, כלכלית, אני יכול להגן על כל החברות האלה, הם ישימו את ההגנה שלהם כדי שזה יקרה. השאלה הייתה איך העולם של הרכבים האוטונומיים מתייחס לעולם של רחפנים. כי בסוף הם מתחרים לכאורה על אותו שוק. זאת אומרת, אני יכול לנסוע על הכביש ואני יכול לרחף מעל הכביש, אני יכול להוביל חבילות במסעית ואני יכול להוביל אותם באוויר. אז יש מקום לשניהם לג'ובים שונים. זאת אומרת, אני חושב שכנראה יהיה לנו מאוד 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 קשה לקבל טקסי אווירי שנוסע מעל מרחב עירוני. מסיבה אחת נורא פשוטה, שברכבים התרגלנו לראות שיש תאונות דרכים, ולכן אם תחתוך 90% מתאונות הדרכים, אתה עושה יותר טוב. אבל לא התרגלנו לראות מטוס נופל מהשמיים על בן אדם. אז נורא קשה לקבל רגולציה שתאפשר לרובוטקסי אווירי לטוס מעל מרחב עירוני. אז יכול להיות שיהיה לך מקומות שבהם אתה תטוס עד למקום מסוים, מעל מים, ותוריד את האנשים שם ומי שם הפודים ייקחו. זאת יכול מאוד להיות שיהיו איזושהי קומבינציות של שני העולמות האלו. רחפנים, יהיה להם קשה יותר לסחוב משקלים מאוד גדולים, ולכן על הקרקע יכול להיות שיהיה לך מסעית שתיקח מלא מלא חבילות במכה אחת, אבל יהיה לה רחפנים שיטוסו משם לפיזור. יהיו קומבינציות של שניהם, אני לא רואה בזה תחרות, אני רואה בזה השלמה אחד של השני.
אני רוצה להוסיף לך, בשנתיים האחרונות פחות או יותר, רשות החדשנות מובילה את מיזם הרחפנים הישראלי. כמעט כל חברה שעוסקת בישראל ברחפנים, וגם לא בישראל, בטיסה עצמה, בתאום ההטסה, מה שנקרא המגדל, באמצעי הבטיחות, בקופסאות מיוחדות שיודעות לקבל מטען שיחכה לך אחרי ש... וכו' וכו' וכו'. הן משתתפות במיזם משותף יחד עם כל גופי הרגולציה. זאת אומרת, שואלים למי מותר לטוס, מתי מותר לטוס וכו'. והאירוע הזה הוא מדהים ביכולת שלו לייצר טרנספורמציה באקוסיסטם הישראלי. כשיצאנו לדרך, סיפרתי לך את זה בשיחה קודם לכן, הייתה טיוטה של תקן אמריקאי וטיוטה של תקן אירופי, ובשני התקנים היה כתוב שאם אני ושי רוצים לטוס באותו זמן ובאותו מקום וזה מתנגש, אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיות בעצמנו. אבל עלתה שאלה, איך פותרים את הבעיות? האם אני ממתין דקה ושי טס ראשון? האם מי שביקש ראשון מקבל ראשון? האם הוא עולה ב-10 מטר ואני יורד ב-5 מטר? מה? האירוע הזה לא היה פתור. ופעם ראשונה בעולם שבאו כל החברות האלה יחד, ביחד עם הרגולטור, ואמרו, אוקיי, בואו נתרגם את זה למשהו שהוא הלכה למעשה עובד. פעם ראשונה שבה חברות שונות השתמשו באותו מרחב אווירי, באותו הזמן, בצורה בטוחה, זה קרה פה בישראל. יופי, עכשיו הבטחתי שאלות משם.
השאלה, אני מקווה שאני אגיד אותה טוב, הייתה מנוע רכב שהוא מתבסס על בערה לעומת רכב חשמלי. מתי, אם בכלל, לא יהיה את הצורך ברכב שהוא משתמש בדלקים לבערה, לתזוזה?
כבר עברנו את הנקודה הזאת. שאלת המנוע בערה, תראו, אני...
הוכרעה משהו, נכון? אחרי שעברנו את 400-500 קילומטר רצוף בין טעינות, אז כנראה ששם סיימנו.
זה גם לא כך 400-500 קילומטר רצוף, זה כבר... ברגע שהתעשייה הפנימה, שהיום לייצר מנוע בערה, הופך להיות לא יתרון, אלא לחיסרון עבורם, ומי שהבהיר להם את זה, זה היצרנים הסינים בעיקר, כי הם הבהירו להם שנורא קל לעשות מכונית חשמלית, באיכויות מטורפות, מדהימה, בביצועים ובעלות יותר נמוכה, אז התעשייה עצמה אמרה, די, אני לא רוצה יותר. זאת אומרת, שתי הדוגמאות הכי טובות, זה שיש היום, הקיה הבאה, החשמלית, זה מכונית כזאת, קיה הוציאה מכונית סופר על, נראית כמו ג'יפ של קיה, למי שלא מכיר, הם כולם נראים אותו דבר, קופסה חסרת משמעות לבנה, אבל היא עושה 0-100 ב-2.9 שניות. והשאלה היחידה שנשאלת זה מי רוצה קיה שעושה 0-100 ב-2.9 שניות.
בזמן שאימא שלו יושבת מאחור.
בזמן שאימא שלו יושבת מאחורה, או הילדים, שני ילדים וכלב. אבל הם הבינו שזה נורא קל לעשות סופרקאר, אז הם עושים אותו חשמלי סופרקאר. עכשיו, ברגע שהסינים מוציאים כמויות של מכוניות כאלו, החבר'ה הכי שמרנים בתעשיית הדלק, תעשיית מכוניות הדלק, התהפכו. איך אני יודע את זה? מהניסיון שלי, חברות הרכב הכי שמרניות בעולם, אני לא אציין שמות, כי אני עוד יום אחד מקווה לעבוד איתם, שאמרו לי, זה לא יקרה אף פעם, זה... היום הם כבר אומרים, אנחנו ב-2026, 27, 28, לא נוציא יותר אף רכב עם מנוע בעירה פנימית. עכשיו, כדי להגיד, ב-27 לא נוציא אף רכב עם מנוע בעירה פנימית, זה אומר שבעצם פיתרו היום את כל מהנדסי המנועים בחברה. זאת אומרת, פרויקט מנוע בחברה לוקח לפחות 5 שנים עד שהוא מגיע לכביש. פיתרו את כל האנשים שעושים דיזיין למכוניות על דלק. הם כולם כבר לא שם. אין R&D שעושה מכונית דלק. מה? הגרמנים יהיו האחרונים שיעשו את זה, אבל אמרו שבגרמניה האחרונים שיהיו זה יהיה וולצווגן, ומסתבר שהם היום הראשונים שעושים את זה. אני לא יודע מה גרם להם לראות את האור, אבל הם ראו את האור, והוא כנראה היה רכבת שבאה לפגוע בהם. אז כאילו, בסוף גם הם ראו את האור, אבל תראה, היום by far, המכונית החשמלית האוטונומית הכי טובה בשוק, בלי צל של ספק, של מרצדס. הם היחידים שקיבלו level 3 hands off. הם היחידים שקיבלו ביטוח ואישור רגולטורי לשים מכונית שאתה לא צריך לגעת בעגב, אתה יכול לעצום עיניים. אז by far הגרמנים הכי קדימה מכולם, שלא יהיה צל של ספק ביכולת ההנדסית. השאלה זה האם הם מסוגלים, לא, האם הם מסוגלים, כי תראה, ההגדרה של רכב מוגדרת על ידי המהנדסים שחווים אותו במהלך היום יום שלהם. כשאתה שואל מהנדס צרפתי ברנו או סטלנטיס, פז'ו, מה זה רכב, אז הוא אומר לך, הוא צריך להיות קטן, כי סטלנטיס נמצאת על השדרה החמישית. אתה עושה רכב טיפה גדול, אין איפה להכנות אותו. אז הוא אומר, מי רוצה רכב גדול? אתה שואל מישהו בדיטרויט, מה זה רכב? הוא אומר, הוא צריך להיות גדול, כי בשלג, 4 חודשים, אם הוא קטן, הוא מת. אז כל אחד מתכנן לסביבה שלו, ואותו בחור בדיימלר, במרצדס, מתכנן להייווי שנוסעים בו 250 קמ"ש. הוא אומר לך, מכונית שלא נוסעת 250 קמ"ש, היא לא מכונית. ואתה אומר לו, איפה אני נוסע 250 קמ"ש? הוא אומר, אצלי בשכונה. אז השאלה היא, מה קורה בין תעשיית הרכב היום, שהיא מאוד מאוד שמרנית, היה תיאור מאוד, שכולנו מכירים אותו, של התור במוסך, התור לטסט, התור לתור. והתעשייה הזאת שבה אין רכב, אתה נכנס לפוד, הפוד מסיע אותך, אין, הוא מסיע בבוקר חבילות ובערב אותך, איך עוברים מפה לפה? אז כן, זה טלטלה שהיא ברמה של פעם ב-100 שנה. היא משנה מציאות להרבה מאוד חברות, היא מגדירה אותה מחדש, את התעשייה. זאת אומרת, חלק מהם עדיין ימשיכו לעשות מכונית שאנשים יקנו ויסעו בה ויהיה להם כפתור, וחלק מהם יעשו פודים, וחלק מהם יעשו רק אקספיריינס. החוויה הזאת היא גם תהרוג חלק מהם. אלה שהתנגדו לשינוי, יכול מאוד להיות שבסוף יגיעו למצב שהם יגיעו מאוחר מדי. ומצד שני, מצד שני, יש פה יכולת לחדשנות שהם לא ראו כבר הרבה מאוד זמן. ואת מי שראה את CES לפני שבועיים, הם ממציאים את עצמם מחדש. סוני הוציאה מכונית שצובעת את עצמה מבחוץ. בא לך היום מכונית ורודה, היא תהיה ורודה. בא לך בכל מיני פאטרנינג, כמו שמחליפים דסטופ בטלפון. היא מכונית שכשנכנסים אליה היא כמו חללית עם מסכים מכל הכיוונים. היא נוסעת בעצמה, היא חשמלית כמובן. את נכנסת לה, זה יהיה החדר הכי שקט בבית. זה כאילו, תשבי בו, תראי נטפליקס, לא תרצי לצאת מהאוטו. אז חלק מובילים, כן, חלק מובילים, חלק נגררים מאחורה, צועקים ובוכים, וחלק נשארים לגמרי. זאת אומרת, זה לא... במעבר בין עגלות וסוסים לבין מכוניות, לא כל מי שעשה עגלות וסוסים עשה מכוניות. ובמעבר לחשמליות, כל אלה שאמרו לא יהיה חשמלית, לא יהיה חשמלית, לא יהיה חשמלית, כולם ביחד, המרקט קאפ שלהם הסתכם לוואליו של טסלה. שאמרה לכולם, אל תאמינו, זה סבבה. תשאירו לי את השוק. ואת הבעיה הגדולה של טסלה זה שעכשיו מאמינים לה. אז אני, זה לא אומר שזה יקרה overnight, אבל זה תעשייה שהיא, ברגע שהיא עוברת, היא עוברת נורא קשה ונורא מהר. מסיבה אחת נורא נורא פשוטה. כשקנית רכב, אחת השאלות הכי חשובות הייתה, מה יהיה הערך שלו בעוד 3 שנים? כי הוא, את בעצם קונה אותו על סמך זה שיש בו ערך בעוד 3 שנים, ולכן את אומרת, הוא לא עולה לי 150 אלף שקל, הוא בעצם עולה לי 60 אלף שקל ל3 שנים. אז אני מוכנה לשלם 20 אלף שקל, כי בעוד 3 שנים אני אמכור אותו ב-90 אלף שקל. בשלב מסוים, כשכל השוק יאמין שהעולם עובר לאוטונומי, השווי של רכב משומש בין 3 שנים ירד ל0. כי כל אחד יגיד, למה לי לקנות? יש לי כבר רכב, לא קונה עוד אחד. זה מה שיש, זה מה שיש. אני אשתמש בסרוויס. ובמעבר הזה הולך להיות מעבר מאוד קשה למי שלא יבין מספיק מוקדם שהשינוי הזה קורה. ולכן השינוי הוא אירוע כלכלי אדיר, אדיר ממדים. ואני מאמין שרוב התעשייה היא מספיק חכמה. אני ראיתי אותם, הם עושים אג'אסטמנט די מהיר. הם מבינים את השוק לא פחות טוב מאלה שיושבים מהצד ומבקרים אותו. אז קודם כל, אשתי פה על ידי, אז היא יכולה לספר לך איך מתמודדים עם הרגשה. כי היא הייתה הסלע שלי שהחזיק אותי לאורך כל הדרך, כולל בייחוד ברגעים הקשים, ובלעדיה לא הייתי כנראה מתמודד עם זה. נתתי מחמאה לאשתי, למה אני צריך לחזור על השאלה? שאלו אותי איך התמודדתי עם האירוע של, של הסוף של Better Place, ומה היה הרגע שבו הבנתי שזה הסוף. אני אבחר לא לענות על השאלה הראשונה, ברשותך. אני אגיד רק, אחד, לא הקדמנו את זמננו, אני צוחק ואומר זמננו איחר, אנחנו הגענו בזמן. Better Place התחילה פחות או יותר בתקופה שטסלה התחילה. התחלנו טיפה אחרי טסלה, ואפילו ביקרתי בטסלה ב-2007 כזה, 2007, וראיתי את הרודסטר עוד לפני שהוא יצא. פחות או יותר היינו באותה ולואציה, אותו מרקט קאפ, לאורך ה-4-5 שנים האלה. מ-2008 עד 2012, פחות או יותר היינו, גייסנו באותם שוויים, עלינו שתבין, הגיוס הראשון של Better Place שאני עשיתי היה בשווי של 100 מיליון דולר לחברה, הגיוס האחרון שאני עוד עשיתי היה בשווי של 2.25 מיליארד דולר. זה היה יוניקורן הראשון בישראל. וגיליתי שגם יוניקורנים אפשר לחתוך עם סכין ולשים על הגריל. זאת אומרת, אפשר נורא בקלות לעשות טעויות אנושיות, גם אם אתה מצליח להנדס את המערכת באופן מושלם שהיא תעבוד. אנחנו התחלנו משתי הגדרות שונות, Better Place וטסלה. טסלה בעצם באה ואמרה, אני רוצה למכור מכונית למישהו שיש לו את הריינג' אקסטנדר האולטימטיבי. והריינג' אקסטנדר הזה נקרא המכונית השנייה. כמו שאנחנו אומרים, אילון הסתכל על האנשים בוואלי, ב-LA, שהוא ראה מסביבם, כמו שאותו מהנדס ב-LA, בדיימלר מתכנן לאוטובן, הוא תכנן לשכן שלו. ואני לא יודע אם אתם מכירים את זה, כי נשמע לא כך הגיוני, אבל לבית עם שני נהגים בלוס אנג'לס יש 5 מכוניות. יש להם את המכונית שהם קנו לפני שנה, והם לא הספיקו למכור אותה, והמכונית שלוקחים איתה את הכלבים לים, וזה עם חול, אז לא רוצים לנסוע את זה, והמכונית שנוסעים על הפריווי, והמכונית, יש מלא מכוניות, והם פשוט מתעצלים ולא מוכרים אותם. אז הוא אמר, יש מלא אנשים שקונים מכונית ב-$100,000, שיש להם עוד אוטו. אם בא לו לנסוע עכשיו לאילת, אז הוא נוסע באוטו השני. לא כזה סיפור. אז רוב היום הוא ייסע עם המכונית החשמלית, וכשהוא יצטרך הוא יהיה. ואנחנו הסתכלנו מהגדרת שאלה אחרת לחלוטין. איך אפשר להריץ מדינה שלמה בלי נפט? ובהגדרה הזאת של איך מריצים מדינה שלמה בלי נפט, לא פותרים את הבעיה לאלה שיש להם שתי מכוניות. ההגדרה הזאת מביאה בסוף לשאלה של איך אני מביא בן אדם, שיש לו שתי אפשרויות לקנות, מכונית על דלק משומשת, או מכונית חשמלית חדשה, לבחור מכונית חשמלית חדשה, כי זה makes more sense, כי זה יעלה אותו דבר. ולכן ניסינו להביא את המכונית החשמלית החדשה, להיות זולה כמו מכונית על דלק משומשת, בהתחשב בזה שאתה משלם כל 10 קילומטר, ליטר דלק לתחנת הדלק במינוי. לשם כיוונו. היום היינו עושים את זה בקלי קלות. זאת אומרת, היום עם הבטריות שיש היום, עם היכולות שיש היום, היום היינו כבר ממזמן במצב שלא הייתה מכונית אחרת הגיונית בשום צורה. הבעיה היא שעד לשם צריך להיות סבלנים. ובאיפשהו בדרך איבדנו את הסבלנות. הייתה לי פעם שכנה בת 6 שקנו לה שרשרת זהב, והלכה איתה ביום הראשון לבית ספר, וכמו שקורה הרבה פעמים, ונאבדה השרשרת. היא חזרה הביתה ואמרה, אמא, השרשרת שלי התאבדה. כזה איבדנו. קודם כל, זו שאלה נפלאה, ואני חושב שזו הבעיה הכי קשה, השאלה היא השאלה הפסיכולוגית. זאת אומרת, שאלת אימוץ טכנולוגיה ברמה הפסיכולוגית היא נורא נורא קשה. והשאלה בעצם באה ואמרה, יכול להיות שב-2028 תהיה טכנולוגיה, אבל האנשים לא ירצו להשתמש בה. או לא כל האנשים ירצו להשתמש בה, או רוב האנשים לא ירצו להשתמש בה. והייתה דוגמה נפלאה של אם היום הייתי נכנס למטוס, והיה עושה דינג דינג, שלום כאן סרי, הטייסת האוטומטית שלכם, רובנו היינו רוצים לרדת מהמטוס. עכשיו, הנקודה המעניינת היא שרובנו לא יודעים שמתוך 10 נחיתות, 9 נחיתות עושה הטייס האוטומטי, הנחיתה הקשה שפגענו פעמיים בקרקע, זה הטייס שומר על כשירות. זאת אומרת, רוב הנחיתות הטובות זה של האוטומטי, הלא טובות זה של הטייס שהוא כבר היום לא כל כך יודע לעשות נחיתות. אבל אני חושב שיש פה כמה בעיות שהם יתחילו לפני. יש בעיה של האם אני יכול לראות את העולם כל כך טוב, שמחייבים כל מכונית רגילה של נהג, שיהיה לו גם בתוכו נהג אוטומטי שיעצור אותו מלעשות תאונות. יקרה מצב, לפני שנגיע למצב שיהיו 100,000 מכוניות ומיסו את אוטו מכל בן אדם בעולם, יגיד הרגולטור, וואו, תראה, הדבר הזה יודע לעצור, קופץ לו ילד לכביש, ותוך 0.1 שנייה, הנהג עוד לא ראה, העין עוד לא ראתה, והוא כבר עצר את האוטו, תכניסו את זה לכל מכונית, ואז תחשבי מובילה אל סטרואידים שיודע לעצור ברמה המטורפת, זאת אומרת, אני לא הייתי רואה, איך זה קרה, אוקיי? אז הטכנולוגיה הזאת תיכנס לאט לאט למכוניות, ואנחנו נתרגל לסמוך עליה, כי היא תהיה איתנו כל הזמן. ויחד עם זה, יכול להיות שתהיה תקופה היברידית. יש רכב אוטונומי שכולנו משתמשים בו כל הזמן, הוא קורה בעיקר במבנים, לוחצים על כפתור, מגיעה קופסה, לוחצים על מספר, זה לוקח אותנו לקומה, ופעם אנשים פחדו לנסוע בזה, היה בן אדם עם כפפות לבנות, והוא היה לוחץ על הכפתור. הוא היה אטנדנט של המעלית. אז יכול מאוד להיות שבהתחלה יהיה לנו אטנדנט בתוך רכב אוטונומי. הוא יפתח לנו את הדלת, הוא יסגור, הוא ידבר איתנו, כי הוא ישעמם לו גם כן. אז הוא ידבר, הוא יגיד, שמה, זה, איך זה עובד? מה, זה מדהים, זה עובד מדהים, זה... הייתה לך תונה, לא הייתה לי תונה אף פעם, ואנחנו נדבר איתו. וזה יתרגל אותנו ב... ואז בשלב מסוים הוא יציק לנו, כי אנחנו נרצה לראות את הפרק הבא בנטפליקס, והוא יישב וירצה לדבר איתנו, כי משעמם לו. ואז נגיד, אתה יודע, אתה יכול לשלוח לי את הזה בלי אטנדנט, כי הוא מציק. אז יהיה איזשהו תהליך, והוא יהיה יותר מהיר לילדים מפגרים בני 16, מאשר הוא יקרה למבוגרים שאומרים, אני כבר זקן מדי בשביל זה. והוא יקרה יותר מהר לכאלה שהם ריסק טייקרס, ויקרה פחות, אבל הוא יקרה. הטכנולוגיה תיכנס דרך רכבים, היא תתחיל ברכבים של אנשים שקנו את הטכנולוגיה. העיניים שאנחנו בונים היום במקלו, ייכנסו לרכבים קודם כל, והם ייכנסו לשם כדי לעצור את התאונה הבאה עם ילד שקפץ לכביש. הם האיירבג של האנשים מסביב, אוקיי? אבל משם לאט לאט הם יהיו יותר ויותר 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 טובים, ואז נתרגל אליהם. וכשנתרגל ניכנס וניסע. להבדיל מלהכניס רובוט לניתוח, פה השאלה של השימוש הראשוני היא נורא קלה. זאת אומרת, זה הערב הזה שהגעתי לתל אביב, וממש לא בא לי לנהוג חזרה, ולא בא לי לנסוע עכשיו לבימה, אז אני לוחץ על כפתור, ואני אומר, הפעם שיסיע אותי, אני לוקח את הסיכון. זה לא לנתח בן אדם. זה, אני לוקח את הסיכון לנסיעה הזאת, ואני עושה אותה 5 דקות, 10 דקות, לא יקרה כלום. ואז אני אומר, וואו, זה ממש ממש קול, זה מדהים איך שהוא נסע. אני לא נוהג ככה טוב. אז הוא אומר, אוקיי, אני אעשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובסוף אני מתרגל.
זאת שאלת פולו-אפ לשאלה שהיא שאלה עכשיו. דיברתם על מתי אנשים יאמצו, או יהיו מוכנים, או איך התהליך הזה יראה, אבל מה עם כל החומר שנוצר עד כה, מה נעשה עם כל הרכבים, איך התהליך הזה יראה של... יש לנו כרגע מיליון, לא יודע, מיליארד מכוניות, מיליארדים של מכוניות, מה יעשו עם זה?
כנראה שבשלב מסוים מישהו יגיד בתוך ערים מסוימות, יש לנו סרוויס, בבקשה תוציא את האוטו שלך החוצה, ואז יהיה שירות הרחבה לסרוויס הפנים עירוני התל אביבי, יהיו מגרשי חנייה, יהיו בהם מכוניות, כנראה של אנשים שכבר אסור להם לנסוע, הם יעמדו שם, ובהתחלה יהיה מין סרוויס כזה, הפוד ייקח אותך עד לחנה וסע, ואז תגיד מפה אני לוקח את האוטו, אני עושה להורים שלי בקריית שמונה, כי אין פוד עד לקריית שמונה, ואני מחזיר את האוטו. ובהתחלה יגידו לך, תשמע, אתה צריך רזרוויישן, ובשלב מסוים זה, יהיו כל כך הרבה מכוניות שם, שיגידו, קח איזה שאתה רוצה, תחזיר אותו. כי אין לך מה לעשות אותו ממילא. אז קח, תיסע, תחזיר. זה כמו ספרייה של מכוניות. הטובות ביותר, הכי כיפיות, יהיו באיזשהו מקום במסלול בערים, כנראה איפשהו בערי ירושלים. והכי הכי טובות, יהיה להם לוגו של סוס מקדימה. זה כמו הסוסים שאנחנו יוצאים לרכוב. אז יהיו מכוניות, יהיה להם לוגו של סוס מקדימה, ייכנסו, תעשה סיבוב, תוציא את העצבים, תחזור חזרה לפוד, והוא יסיע אותך הביתה. תודה רבה לכולכם, מקווה שנהנתם.